טוב, הזמן קצר במלאכה מרובה, נעשה שיעור קצר, ואחר כך נצטלם שם איזה דף לימוד, איזה מאמר חזק מאוד של הרב חרל"פ, אני חושב על נחמו נחמו עמי, מאמר מאוד יפה שכדאי להישאר ללמוד אותו ביחד אחר כך. יום הזיכרון, יום שאני ככל שאני מתבגר, אני יותר לומד להעריך את היום הזה. פעם זה היה בעיניי, תמיד סלדתי מהתקסים הצבאיים המצחיקים האלה, כזה נזדם, דגל שק, כתב שק, כאילו הרגשתי בזה, זה משהו, כל שידברו, דברים ניסיים, היום אני שונה, השתניתי בעסק הזה. ואולי עיקר מי ששינה לי את היחס ליום הזיכרון, זה הרב עבודת וולנסקי, מאמר מאוד מפורסם, אולי תקראו לכם פה את המאמר הזה? אתמול. אתמול על הצפירה, על הזה. בוא נקריא לכם את זה. קצת משהו שככה קצת פותח את הראש להבין את גודל השעה הזאת. יש כעין בעין נראות, אך יש פה באחת הספריות הספר הזה של רוני הרמור, כל מיני מאמרים על יום הזיכרון ויום העצמאות. ויש מאמר מפורסם מאוד, ראיתי אותו מופיע היום בהמון המון מקומות, סטטים את המאמר הזה. היום הזה, יום הזיכרון, עומד למעלה מכל סדר רגיל, מכל החשבונות הקטנוניים. שאני חושב על זה, עכשיו נדליק את הרדיו, נשמע עדיין מתווכחים על איזה משהו, הפוליטיקאים והזה, וגם דקה אחרי הצפירה ימשיכו להתווכח למה אלה לא עמדו בצפירה, ולמה, לא יודע, והמשיכו הוויכוחים והפירודים. אבל יש שתי דקות שכל עם ישראל הם ביחד. תמיד יש כאלה גדול, לא נכון, לא הכל, יש כאלה. בסדר, עזבו את היוצאים מן הכלל, אלא רגע שכל עם ישראל מתאחד סביב נקודה אחת, והנה זה לא סתם אחדות, אלא המקובלים אומרים שיש לאדם הרבה רבדים לנשמה שלו, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אנחנו לא מבינים בדברים האלה. אצלנו זה, כל העולם הרוחני הוא אחד, הכל זה אוויר כזה, אין לנו מדרגות בזה. אבל התניא כותב שמה זה היחידה שבנפש, הדרגה הכי עליונה, זה המקום שבו כולנו יחידים, כולנו הופכים להיות אחד. כלומר, נקודה, נשמה אחת וגופים מחולקים, המקום שבו אנחנו אחד לגמרי, אומר בעל תניא, זה נקודת מסירות הנפש. כלומר, איפה המקום שבו נראה את כל היהודים, בלי הבדל במדרגות חלוקות ביניהם, בלי מחנות וכל מיני התחלקויות, תמיד זה יהיה בנקודת מסירות הנפש. ששם נראה יהודים גם מאוד מאוד רחוקים בהיסטוריה, לאלפים ולמיליונים, שכשצריך זה מגיע למות, נגיד זה בשפה בוטה, שיש הרבה יהודים שאומרים, לא יודע, לקום הבוקר חצי שעה מוקדם שיתפלל, לא מתאים לי הסיפור הזה. אני אכפילים, קצת דברים קטנים, אל תבלבל לי את המוח עם השטויות שלך. אבל אם צריך למות, אני מוכן לבוא. אבל אל תקרא לי לדברים המצחיקים, כאילו, הדברים ה... אני בא רק שצריך למות של עם ישראל, שם אני מוכן לבוא. שכאילו בנקודה הכי מסוברת והכי חשובה, שהכי ביטול החיים ויכולה המסוברת הכי גדולה, שם אנחנו נראה אנשים שעיקר מה שאני אוהב זה לא דווקא את הצדיקים. נגיד, טוב, צדיקים, מסורות הנפש, נגיד של השם, זה לא פייר, זה לא חוכמה, זה לא כוחות. לא משם רואים את הנקודה העליונה של היום הזה. לדווקא מיהודים שמחל, תשאל אותם רגע לפני שהם מתו, על מה הם בדיוק נלחמים פה, וזה לא יותר שהם ידעו להגיד לעצמם, או למה זה משתלם בכלל. פגשתי, פעם אחת ראיתי את זה בעיניים, בלייב, כמו שאומרים, ראיתי אדם רחוק שפגש את היחידה שבנפש שלו, בלי למות. היה, לא זוכר לפני כמה שנים, באיזה מבצע זה היה בדרום בעזה, אז היה תקופה, אולי זה אחרי הפיגוע במרכז הרב, שהיה זה כמה חודשים שבכל המוסדות חינוך היה מאבטח. הצמידו למוסדות חינוך, תמיד שיהיה במשך היום, יש שם מאבטח, היה כמה חודשים זה החזיק. והיה בחור, פעם הוא היה דתי, כבר הרבה שנים לא דתי, חילוני כזה, וקצת כפרן כזה, לפעמים היה משעמם לו, אז הוא היה נכנס פעמים שיעורים כזה, הם יושבים כל מיני סיפורים, היה לנו יחד. יום, בוקר אחד הוא מגיע, הוא אומר, שמה, היה בדיוק הקיץ כזה, שהיה אחד, אולי זה היה עופרת יצוקה, הוא אומר, שמה, נראה לי שיש נשמה. הוא נראה לי שזה רציני הסיפור הזה. כזה טוב, ברוך הבא, כאילו, למה אתה חושב? למה מה שלא חשבת הרבה שנים אתה חושב? הוא אומר, תשמע, עכשיו כולם גיוס גדול למלחמה בעזה, וגייסו את הפלוגה שלי, שהשתחררתי לפני 3 שנים מהפלוגה. אותה פלוגה שהייתי בה, עכשיו היא השתנו החיילים, אבל נכנסים לעזה. ואני אומר לעצמי, אין, אני חייב להגיע, חייב להצטער, איך שהוא יתגייס, להיכנס עם כולם. ואני אומר לעצמי, היה לי לילה שלם שמירה באיזה שער, איזה שין ג' ואיזה מקום, אומר לעצמי, סתם, כל המלחמה הזו זה סתם, לא רוצים לנצח, לא, סתם נכנסים וייצאו, ואחר כך יהיה עוד סיבוב ועוד סיבוב. הכל בגלל השמאלנים האלה, ההתנתקות, הכל בגלל, מה בכלל, מה... הוא אומר, ואני שומע בפנים צעקה, אומר, אתה חייב להיכנס, עזוב אותך שטויות, כאילו. הוא אומר, אני לא מאמין, כל המוסר המעוות הזה, במקום להוריד עליהם איזה פצצה, מסכנים את החיילים, זה סתם מורגים, ירגו חיילים שם, והוא אומר, אני שומע בפנים צעקה, אומר, חביבי, עזוב אותך שטויות, לך, תלחם עם כולם ביחד. כאילו, הוא אומר, הרגשתי שיש נשמה באדם, והוא צודק, זה הרגשת הנשמה של, של האדם. אולי המקום היחיד שבו אנחנו יכולים להיפגש עם נשמה שלנו, ממש, באורגינל של האורגינל, זה שתראה אדם רחוק, שלמות של הקדוש ברוך הוא של עם ישראל, שאפילו לא יודע להגיד שזה בשביל הקדוש ברוך הוא, שעם עם השם זה עם שלו. שם אתה רואה להתגלות אצל יחידה שבנפש, כמו שכותב התניה. אני תמיד, אם הייתי יכול, אני אצלך להגיע דווקא לקבר של אחד החיילים של הישיבה שנהרג השנה. אבל אני מעדיף בעיקרון להגיע למקום אחר. אם הייתי יכול, אם יכול לפקסס אותי, איפה שאני אחליט, איפה הייתי רוצה לעמוד. ליד איזה קבר, תחשבו. אחרי מה שדיברת, תחשבו. כלומר, כל קבר פרטי, בעיקרון זה... זה נחמד, אבל זה לא. אמנם אנחנו בשביל להתחבר לפעמים לדברים, אז כמו שהשנה לא ראיתי, זה שנה שעברה פרויקט כזה, שכל בחור ישיבה או בחורת מדרשה אולי, קיבלה דף של חייל אחד. אתה זוכרת את הפרויקט הזה שהיה? היום, השנה לא עשו את זה, לא נראה לי.
חיילים?
כן.
גם השנה אנחנו עושים.
לא, אבל היה חלוקה ארצית של כל החיילים, כל מקום. שנה שעברה נעזה פרויקט כזה, שהוא התחיל, אני חושב, לעלות למודעות בצוק איתן, ששם כל חייל שנכנס לעזה, קיבל בחור ישיבה שהתפלל עליו. היה אחד החבר'ה מהישיבה אצלנו שנפצע בצוק איתן. באתי לאברך, היה חצרה מהישיבה, אמרתי לו, תגיד לי, איך לא שמרת על החייל שלך? איך זה יכול להיות? מסכן, מסכן, הוא... אבל, כלומר, כל עוד אנחנו ניקח איזה אדם ונתמקד בו, זה עוזר לנו אולי בשביל להתחבר. אבל בעיקרון, זה לא ש... איזה מסירות נפש הייתה לו. לא הוא שקפץ על הרימון. בין הרואי קליין נגיד, זה הכי גרוע להגיע לקבר שלו. מה הכוונה? זה גם יפה להגיע, ואפשר לקבל מן הרבה רוממות, אבל לא אנשים כאלה, הם המגלים את קדושת האומה הפנימית, שהנשמה היא תאורה בכל מצב. אני הייתי יכול, הייתי בוחר אותה אדם הכי רשע בישראל, כאילו שמת הקידוש השם, כלומר, הוא שלא האמין במלחמה, ובכלל הוא רצה להשתתף בה, ובסוף איכשהו רוח נשא אותו מבפנים, והוא אמר, אין, לא יכול להיות שהחברים שלי נלחמים ואני לא יוצא עמהם, אבל באמת, באמת, אם יש לי מקום, אני יודע, יש לי מקום, אפשר, יש כמה עשרות כאלה שאפשר ללכת אליהם, הייתי הולך להר הרצל, לקבר של אלמוני, או הר הרצל, או בשער הגיא, בערים מפוזרים בכמה מקומות, לפי מה ששמעתי, אנדרטות כאלה קטנות, כתוב פה, נפל אלמוני. משהו כזה, תפשין חטא, איפשהו שם בקרבות של ירושלים. כמו אותו יהודי שיצא מאושוויץ, הגיע פה בדרכים לא דרכים, איכשהו הסתנן לארץ, ירד מהאונייה, תפס נשק ורץ לכבוש את ירושלים, ואיפשהו נעלם אף אחד לא ידע ולא יודע מי הוא בכלל. זה האנשים של האומה, וגם הצבא מבליט את זה, וזה שהיה יפה מאוד לראות מי שפעם איתם סיור בארץ, לא יודע מה הייתם לראות, קבר, אותו קבר בדיוק לכולם, רב אלוף, לא יודע זה, ולידו, לא יודע, תוראי שסתם התאבד בכלל בצבא. לצורך שסתם היה לו קשה והתאבד. והם באותה מדרגה בדיוק, של אנשים שהם באיזשהו בתוך הכלל בידלו את עצמם. אז זה יום שהוא למעלה מהסדרים, מהחשבונות הקטנוניים של כל יחיד. מי שרוצה לראות ולחוש בדבר זה, ילך ויעמוד בתוך קהל לדעת ישראל, את מתקבצים ועולים לפקוד קברי הצדיקים ונופלים מערכות ישראל. שם פורסם משלום הזמן אוירבך, הוא היה... הוא לא מבין למה נוסעים קברי צדיקים בצפון, אני פה בדבר לימד בבית וגל, משבעת כל תו יראו, צריך להתפלל, לא יצרו בהר הרצל. פה יש לי מלא קדושים שכתוב עליהם כרבי עקיבא וחבריו, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה, אומר, מה אני צריך לנסוע לקברי צדיקים? יש לי פה קרוב. הלו זהו דבר מופלא ביותר, לא רק מי שיקיריהם נפלו במערכה פוקדים הקברים, אלא המונים רבים מבני עמנו מפסיקים מלאכתם ומתקבצים. ובהינתן נאות וישמע צפירה, נעשים כל ישראל לשמותיהם ושורשי נשמותיהם מחוברים ומדובקים יחד. שתי דקות שעושות אותנו מרוכזים ומחוברים כאחד. ובאים אנשים ואומרים לומר אז תהילים ומשניות, כדי שחלילה לא ניבטל מתורה. האם זה הדבר מתבקש לרגעים האלו? פתח את לבך בן אדם, פתח את נשמתך, יהיה עושה מעשה עמך, תהיה עם כל עם ישראל ביחד. הוא אומר, שתי דקות יש לנו בשנה שעם ישראל נכנס לקודש הקודשים של האחדות העליונה. אתה לא רוצה לבוא איתם ביחד בדקות האלה? ואתה עומד בחוץ עם החשבונות שלא ממין העניין, יש כאלה שחושבים אחרת. אפשר, גם זה לא בטוח כזה, זה לא עבירה משקורי תהילים, זה לא... לא צריך להיות... לקחת את העיקרון, לא משקורי תהילים, אז הוא לא חלק מהכלל באותו רגע. אבל עיקר מה שקורה ביום הזה, זה המפגש שלנו, כמו שאמרנו, מהיחידה שבנפש, עם הנקודה שיש בנו, נקודת האומה. פעמים מספר, אומר, כשהייתי צעיר, עמדתי יד הרב צבי יהודה ברגעים הללו, וזה הספיק לי לכל החיים. ואז הוא כותב משהו, אני מקווה שלא יתקיים בנו עוד כמה דקות, אני מקווה שנספיק להגיע לארץ, אבל אם לא נספיק, יש גם יתרון בלא להספיק להגיע. כל מיני פעם זכתה להיות על הכביש, ברגע הזה משהו מתאר, הווידת פה, להיות על הכביש ירושלים, תל אביב פתאום, וברגע אחד לראות, לא עוצרים בצד, אנשים עוצרים על הכביש. הכביש נעצר, כולם יוצרים, באמצע הכביש. עברתי יום דרך ארוכה מהצפון לירושלים, הוא כותב, הווידת ביום שהוא, זה עלינו נשמע את זה, בחור מהר המור שנרצח פעם. ונביותינו בעליה לירושלים משמע הצפירה, וזכיתי לראות מחזה שכמותו טרם ראיתי עדיין. התורים של מכוניות עצרו בו בזמן, וכולם יצאו החוצה נהגים ונוסעים בחרדת קודש. כולם כאחד התייצבו דום עליהם הדרך, לא יוצא מהכלל. כל הדרך מתל אביב לירושלים, כמו פקק תנועה אחד. טוב, הוא ממשיך פה, זה מאמר מפורסם, זה יותר ארוך, ויש פה דברים יפים, כדאי לי לקרוא אותו, אבל... בנקודת המוות שם בעיקר מבינים את ערך החיים, על מה כדאי למות, על מה שווה למות, ועם אלה זה נותן לך ערך לחיים שבהם אתה חי פה בארצות החיים. ונגיד דברים, חלק מהם אולי הזכרנו בחוות גלעד, מי שזוכר את... אני חושב סיפרתי שם על בן דוד של סבא שלי, כשנפל כפר עציון, אתם זוכרות את זה אולי? כן, לא זוכר. אז... צריך להתעסק בעיניי ביום הזה בנקודות היותר להבין על מה האמת ומה ערך המוות על קידוש השם, כמו שכתוב על נדב אביו בקרובה יקדש, רש"י אומר, בשביל שנבין מה ערך בית המקדש, תראה שאנשים ימותו בדרך, שתבין שזה דבר מאוד חשוב ששווה להקריב את החיים בשבילו. ונזכיר דבר שאז גם הזכרנו אותו, דבר קצר לפרשת מצורע. יש פה קצת דפים, אני לא יודע כמה נספיק ללמוד מהם, ואני רוצה, אחר כך אני רוצה לתת לכם פה ללמוד מדפים אחרים בכלל, כשנלך, אז יש פה כמה דברים יפים, אני חושב. מאחור, תקראו אחר כך, זה הכי יפה, את המברק, תראו מאחור, מברק ישעיהו ארליך, מספר עציון הנצורה, י"ג ניסן תשח, כמה מופיע לכם מאחורה, זה מאולץ לקרוא אחר כך. סיפרתי עליו פעם, היה באושוויץ, הגיע לארץ, עלה לכפר עציון, ואשתו חיה שחיה איתנו עד היום הזה, יצא בשיירה האחרונה עם הנרצחים של המדע, יצא לירושלים, והוא שלח מברקים קצת למברקים מהימים האחרונים, לראות מה זה רוממות רוח של אנשים כאלה. התמונה שלו, אז נראה לי לא הראיתי כזה הרבה אנשים, אבל כל מי שקרא פעם ספר הכפר עציון, התמונה הכי מפורסמת של כפר עציון, זה או זאתי או זאתי, שמתפללים בעמדה, אתם קוראים את התמונה הזאתי? הוא באמצע, חזר, משקפיים באמצע, הוא, עליו אנחנו מדברים, זה תמונות מאוד מפורסמות שמפלות בכל העיתונים של כפר עציון של פעם. אז, ודוד שלו אמר לו, אתה רוצה בכוונה למות? חלס, היית באושוויץ, היית? הוא אומר לו, לא חשבתי שאפשר לקנות את המולדת תמונת האיסורים של הגלות, פה יהיה איסורים חדשים. הוא אומר, זה ממתיק לי את כל המרירות שאני יודע על מה אני נלחם. טוב, לראות, טוב לי להיפגש עם אנשים כאלה. אבל כשאהרון הכהן מתאבל על בניו, כתוב משה אומר לו, זה מה שדיבר השם בקרובה יקדש, ואז וידום אהרון. ויש רשב"ם מאוד מאוד מפורסם, רשב"ם קטן, הוא התפרסם, הרב חנן פורת כותב עליו מאמר יפה מאוד, על הדממה, דממת הדממה שאחרי, שאולי היום היא באה לידי ביטוי בצפירה, אבל הדממה של הנפגשים עם המוות, התפרסמה עוד פעם, הרב יהודה קרויזר, מי שמכירה ממצפה יריחו, שני הבנים שלו נהרגו בתאונת דרכים לפני כמה שנים, וגם הוא מתאר שהוא בטעות, במקרה הוא הגיע גם לרשב"ם הזה, והוא הולך לאורו, הרשב"ם כותב, מה זה? וידו, הוא אמר לו בקרובה יקדש, אל תפסיק מן העבודה. עד רבה אומר, זה אמור לתת לך עכשיו יותר כוח לעבודה, ולא, אל תתעצר, אל תעצור, אל תהיה, שזה לא יגרום לך רפיון החיים, אלא תגבור את החיים. האור חיים הקדוש כותב, הזכרנו אז, אני חושב, זה יצא בדיוק ביום של הפטירה של הרב זאב קרוב, אז שהיינו בחוות גלעד, שהוא אמר, רעיון מאוד מאוד חזק, על יום הזיכרון לפני יום העצמאות, הוא אמר, קראנו פרשת שבוע שאת הציפור, המצורע צריך להתאם מביא שתי ציפורים, אחת שוחטים ואחת משלחים לחופשי. אבל לפני שהם שולחים אותה לחירות, מטבילים אותה בדם הציפור השחוטה. וזה אומר זיכרון לפעמים עצמות, להטביל את הכנפיים שלנו קצת ב... שיהיה לנו ערך למה שאנחנו עושים וחיים. וכשאדם מוכן למות על משהו, זה מעיד שהדבר הזה כל כך גדול שהוא גדול מהחיים. ואז הוא ידע להתייחס אליו בכובד ראש הראוי. מה זה שיש לנו פה עצמאות וממלכה? יש בסוף אורות, בזרונים, יש שם איזה משפט מאוד מפורסם, ככה הרב נתנאל לזוכריו של עצמונה, ביום של הפינוי, מקריא אותו, ככה נפרדו מעצמונה. אבל הוא כותב שם, התחלנו להגיד את זה דבר בפני העולם. הוא אומר, אנחנו באמצע הנאום, לא התחלנו עדיין. הנאום שיש לנו ללום לעולם, לתקן את העולם, לבנות חיי קודש, אנחנו ממש רק התחלנו. והשלב הראשון שנוכל להצליח בו, לתת את עומר החיים שלנו לעולם, לעצמנו קודם כל, זה כשיש לנו עצמאות, מקום שהחיי הקודש יכולים לחיות בו, ויש לנו דרך ארוכה. ואני רוצה לקרוא מאמר חזון הגאולה, מאמר נחמת, נסור, חזון הגאולה, נחמת ישראל. בואו נלמד את המאמר הזה. חזון הגאולה. וזה אולי הכי מתאים עכשיו. נחמת ישראל היא עכשיו חובתנו יותר גדולה וקדושה. לא זוכר על מה הוא כתב את זה, הרב קוק. כתוב שם בספר, אולי על איזה... לא היה חסר בגלות. כמו ש... כבר ידוע ש... מה שנהרגו מתחילת ב-70 שנה האחרונות בחיילי צהל, זה יום אחד של השואה. טוב, כל יום בשואה נהרגו כמו ה-70 שנה האחרונות. טוב, למי שלא הבין, קצת בפרופורציות. עם כל הדי זה כואב, אבל 20,000 זה כלום. ב-70 שנה זה לא... אני חושב אפילו מלחמת השחרור, מי פה, טוב, מי שהיה פה, היה לה פה קרוב משפחה, שאח או זה, אז הוא לא הייתה פה עכשיו. תחשבו בכל המדינה, כמה יהודים היו בארץ? 600,000 יהודים. סך הכל. כמה נהרגו מלחמת השחרור? מלחמת השחרור. היו 600,000 אנשים ונהרגו 6,000 חיילים. זאת אומרת, מה זה אחד מאלף? כלומר ש... כל אדם בעולם מכיר בערך כמה אלפי אנשים, השכונה, כלומר, כל אחד היה לו אנשים מאוד מאוד קרובים אליו, כמעט שהכיר היום. זה אמנם כואב, אבל אתה מבין מה מחיר מדינה, לעומת מחיר הגלות, זה קצת נותן פרופורציות. אבל לא זוכר אחרי איזה פוגום, הוא כתב שצריך ללחם את עם ישראל. חובת תלמידי חכמים וצדיקים וקדושים, וכל מי שהוא מרגיש ולבבו נטייה ללכת בדרכיהם. איכשהו ללחם את עם ישראל. אם גדולה היא מצוות הנחומי אבלים על צהרת היחיד, כל וחומר על צהרת הרבים. אבלה היא כל האומה בכללה על בני הרבים שנפלו חללים, שהומתו בידי רשעים הרי לב, עשה והרי לב, וליבה נשבר ונדכה, ואיך לא לנחמנה. מהו הנוחם? אז זה אנו צריכים ללמוד. איך מנחמים ניחום שהוא לא... שזה גם תמיד צריך לחשוב על זה, כשהולכים לניחום אבלים. מה באמת מנחם? יש בגמרא סיפור, אולי הלכו לנחם את... לא, אולי את רבי אליעזר? כל אחד מהמורה, התנאי אמר לו משהו. אמר להם, אתם לא מנחמים בכלל, עד שכבר נהיה לרבי עקיבא היחיד שצליח. אמר, הנה, הוא יודע לנחם. אתם סתם אומרים דברים שהם יפים, והגמרא מביאה אותם, אומר, אבל זה לא מנחם את האדם. מה יכול לנחם באמת? אלינו להתעלות מעל השפלות של נחמה של תפלות. וכל שכן נחמה דגידוף, אז לשון הגמרא, הגמרא אומרת שמי שאומר, מה אפשר למעבד? ומה אפשר לעשות? דבר במשפט שומעים הפעמים בשבעה כאילו. טוב, מה נעשה? שאמר אחר, מה נעשה? כאילו מה, בסדר, הלך. מה יש מה לעשות? יש לך משהו להגיד? לא מבינים כלום אנחנו, לא מבינים. מה, ניחמת את הבן אדם? אומר, זה סתם חירוף וגידוף כלפי מעלה. אומרת הגמרא, למה? שאתה אומר, ואם היה לך מה לעשות? אתה אומר, מה אפשר לעשות? אין מה לעשות. ואם היה מה לעשות, היית עושה. אתה אומר, בעצם כאילו, הדבר הזה הוא לא, אני לא מסכים שזה קרה, אבל אין לי ברירה. כוח יותר חזק אם אני גרם לזה לקרות. ואז האדם, לנצח חיים זה שבעצם זה לא היה אמור לקרות הדבר הזה. ואם זה לא היה אמור לקרות, אז זה לא כיף ל... אז אפשר לצאת משם ולהתנחם. עד שאתה לא יודע לשים את האירוע הקשה ושיחב לך ו... שבעיקרון לא טוב שירצחו יהודים. כידוע, יהודים שנרצחים לקידוש השם, זה קידוש השם בעולם למעלה. פה בעולם למטה זה חילול השם, זה לא קידוש השם. כלומר, זה שגויים הורגים יהודים זה חילול השם. אבל יש נקודה שקידוש השם, זה שאנחנו עמו, מוכנים למות בשבילו, זה נקודה לקידוש השם, אבל זה... אל תגיד מה אפשר למעבד. הנה, תראו את הגמרא, זה גמרא אחרת, כמה רב שמואל בר יהודה שכיבה לבת, מתה לו בת. אמרו לו רבנן, לאו לקום, בוא נלך לנחם אותו. אמר לו, מה אני אלך עם הנחמה של הבבליים? זה גידוף. לא רוצה ללכת, שם פשט, אני לא רוצה ללכת אליו, אל המתנחם, שהמתנחם לא יגיד, טוב, מה יש לעשות? זהו, אין מה לעשות. ניסינו הכל, ולא... זהו, הרופאים ניסו הכל, ולא הצליחו. ואז אתה אומר, בעצם, זה לא היה משהו שאמור להיות, אתה לא מחבר את זה לנצח. אני, היה לי תקרית קצת לא נעימה, אני מקווה, אני לא יודע, אחרי 120 אני אראה מה, מה אני חושב, מה אני, איפה שמים אותי על הדבר הזה. בן דוד שלי נפטר מסרטן בערב פסח, ממש בערב פסח. ובפורים, בסוף סוף פורים, הרבה עברו שם במשך היום, שם בבית, וזה מה שימים אחרונים כזה, והברור הכיוון כבר. ואני, לא היה לי כל כך אז דעת מפוקסת וטק וזה. כל הזמן דיברו בזאת השם וזאת תפילות. אני באתי, אמרתי לו, תשמע, אתה טהור, כבר אתה זך. צאתכם לשלום, הנחי השלום, דבר, אתה חלק, תסגור, אתה חלק מעולם גדול, עולם ארוך, אתה לא, דיברתי איתו. היחיד והראשון שדיבר איתו ככה, חביבי, אתה הולך למות, אל תחיה בסרט, כאילו. ואחר כך אמרו לי ששאלו, תוך רדע, אני לא זוכר, שאלו אותו, אמרו לי, שאלו אותו, להעיף אותו, כאילו, להעיף אותו מפה. אמרת, תשאיר, תשאיר, הוא מדבר בסדר, הוא מדבר לעניין. אבל לא תמיד כל דבר הוא טקט, אבל עיקר הדבר זה לחבר משהו אל ה... לנצח. כמעט כל הרב קוק כותב שהתפקיד שלנו בגדול בדור האחרון, במילה אחת, משפט אחד, הוא אומר לחבר את הפרטים אל הכללים. לא רק שהיחיד, כמו פשט גאולה שכל פרט בגלות פתאום נהיה חלק מאומה, מרגיש את החלק אל האומה, אלא כל מצווה, כל פרט שדקדוק מצוות, להבין מה הקטע שצריך דווקא לעשות את זה ככה. כל דבר פרטי שנראה לך סתם איזה סעיף, תחבר אותו אל, אל הנצח. כל אירוע שקרה לך, תבין שהוא חלק מהשגרה פרטית אחת ארוכה, אתה חלק מהיסטוריה. להיות מחוברים אל... זה יכול לכם אולי. אז אחרי הסוגריים, הרב קוק אומר, צריכים לבוא עד אותו מצב הנפש, שמהם נוכל להריף טל של ניחומי אמת. כמו הנחמה של הקדוש ברוך הוא. נחמו, נחמו עמי, אומר אלוקים, אומרים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, נחמו, נחמו עמי. יש מדרש יפה, אל תגיד נחמו עמי, אלא נחמוני עמי. אמר הקדוש ברוך הוא, במשל לבעל אדיר שמתו לו הכבשים. את מי צריך לנחם? את הכבשים, החברות של הכבשים שמתו? אומרת בעל אדיר. ומשל האדם שמתו בבנה, וצריך לכם את האחים האחרים, לכם את האבא. מדרש כזה שאומר, נחמוני, נחמוני עמי, אומר, כזה שהוא מבקש שאנחנו ננחם אותו, ככה במדרש. תראו, וילקוט שמעוני מאחורה, מופיע בהתחלה שלו. הוא אומר, אני שרפו את ביתי, אני קרא משפט אחד. במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, למי צריך לנחם למי שמת אשתו, לא לבעלה? לא, אותי אתם צריכים לנחם, נחמוני, נחמוני עמי. טוב, יש לנו משך במדרש יפה על ה... שמנסים לנחם אותו. בוא נקרא, נמשיך לפסקה הבאה. הורגלנו הרבה לפני שברנו הגדול. תרם ראינו לעינינו אלפים ורבבות, אחינו ושרנו מטבחים, וחמת אויב אכזרי ולא ירחם. עברו אותם זה עוד לפני השואה. הוא אומר, התרגלנו פעם, לפני הרציחות הגדולות שקורות עכשיו. מדי פעם היו רציחות, בעם ישראל הרבה פעמים היו. אבל כנראה זה אחרי איזה פרעות, אולי פרעות קישי, אני לא זוכר בדיוק על איזה הוא מדבר. הוא אומר, התרגלנו בגלות להגיד למה יש צרות. כי לא מתנהגים יפה עם ישראל. היו כאלה גם בשואה עדיין התחילו להגיד, ניסו להסביר הסברים כאלה, שעם ישראל בגרמניה הרבה השכלה, הרבה התבוללות, וזה השם העניש את עם ישראל. התרגלנו בהיסטוריה לדבר רק דברי תוכחות קשים, תוכחות עלי אבון, על קשיות הדור וסרבנותו, התעוננות וקטגוריה. אבל מאז ומעולם היו צדיקים מסדר עולם, שהתרוממו אל המבט, אל המבט הניסה, לבוא עד ההכרה של החסידות הקדושה העליונה, לספר תמיד את שירם של ישראל. ללמד עליהם זכות. כמו שדוד המלך כתוב בגמרא, שומרה נפשי כחסיד, אני אומר את הגמרא, אומר דוד על עצמו, אני חסיד. למה? שכל מלכי האומות דואגים לכבוד שלהם, ואני עשו כל הזמן לתאר אישה לבעלה. הפשט הוא ענייני תארת המשפחה. אבל אומרים בחסידות, לא, מי זה האישה ומי זה הבעלה? הקדוש ברוך הוא הבעל, האישה הכנס ישראל. דוד המלך אומר, אני חסיד, אני מתאר כל הזמן את האישה לבעלה. אני כל הזמן מייפה את האישה בעיני בעלה. אני כל הזמן מנסה לעורר שבחם של ישראל מהעולם. זה, זה חסיד אמיתי. ושאומרים חסיד, שכביכול הוא חסיד, נעד בגנות ישראל. אז זה לא חסידות. לעמד עליהם זכות ולמצוא תמיד את הצד הטוב המפואר שבהם. ועל ידי זה לרומם את רוחם, לנסם ולקדשם. אבל לא רבים, אומר לצערנו, שאבו את אור נשמתם משורש אור החסד העליון כזה. אנחנו פוגשים תדיר בכל פינה, כל מיני דברי כיבושים ותלונות על המצב של עם ישראל, שיוצאים מליבם של המוכיחים, של חכמים וצדיקים. אבל אם זה קטגוריה לישראל. הוא אומר, הטובים והמובחרים שבהם כתבו דבריהם בדמע, כאב להם הלב, אבל עדיין אמרו, הם לא יכולים להתעלם, ונתנו מוסר ועיקו בעם ישראל. כל כמה נתם איתה לטובה של עם ישראל, שעזרו בתשובה. הוא אומר, אבל הם היו טובים, אבל אנחנו צריכים סוג נחמה אחר. שבדור שלנו הרבה יותר קל לנחם בו. כמו שהייתי שבוע שעבר באיזה שבעה, אמרתי, המקום ינחם אתכם שם בציון ירושלים. אומרים, מה זה המקום ינחם אתכם? הפשט הוא המקום, המקום ברוך הוא, המקום הכוונה כינוי לקדוש ברוך הוא, מקומו של עולם. אבל אומרים לו, המקום ינחם אתכם, תראו איפה בן אדם מת, איך הוא מת, על מה הוא מת, איפה הוא קבור, לאיפה הוא הגיע בחיים, איזה מקום רוחני, זה מה שמנחם את האנשים. אתה לא מת סתם שהורגים אותך איזה גוי, סתם איזה פוגרום, אלא כאלה שמתים על לזבח האומה. אבל לנחם את ישראל, לדבר על לב ירושלים, שכבר לקחה מיד השם כפלה מכל חטאותיה, שכבר נרצה אבונה, שזהו כבר התכפר לה, עזבו את האבונות, עזבו את החטאים. זה היה נחשב לצד מסוכן מאוד. כל ההיסטוריה, להגיד לאנשים אתם צדיקים, זה היה חנופה, מזקת, מבלה העולם. זה היה להגיד לאנשים, למרות שיש פגמים, להגיד להם אתם צדיקים, אתם טובים, פחדו מזה. אבל בדור האחרון הוא אומר, זהו, הגיע הזמן. הנה הגיעו ימים, שאנו מוכרחים להתרומם דווקא אל אותו הגובה, שממנו נוכל להגיע לזה. מחייבים להגיע לדור כזה, שאני חושב שהוא כתב את זה עדיין בשילי הגלות, אבל בתחילת הגאולה, אבל עכשיו זה פשוט מאוד. כל אדם שחי פה בארץ ויכול ללכת לעבור דירה לקנדה ולחיות טוב, כל אדם מתגייס לצבא, כל אדם שהוא חייל נוסע בכבישים, בטח ביהודה ושומרון, בטח כל אדם שחי בארץ הוא שם את עצמו בתור מספר אישי של האומה. זה היה כמו ש... זה בעיניי טקס מאוד יפה. באחד הצבא כל אחד מקבל דיסקית כזאת. כמה דיסקיות כל אחד מקבל? ואתה איפה שאני דיסקיות? יפה. אחד שרשרת כזאת, שזה סתם כזה קטע שאם... לצורם שאם נגיד שוטר צבא ישראל לעצור אותך, זה כמו כאילו תעודת זהות שלך. אדם צייר את תעודת זהות כאילו שידעו מי אתה... בנעליים אבל, שזה... אני לעצמי תמתי, אמרתי כזה, מכריחים את כל החיילים שיהיה להם כל הזמן בנעליים, בתוך הנעל יש לך דיסקית, שהאם פעם נמצאו את הגופה שלך איפשהו, יחטפו אותך, כמו שהגיע דיסקית של רון ארד, איזה חצי דיסקית הגיע לפני כמה שנים, ידעו לזהות אותך, מי אתה? אתה אומר, זה, תבינות שזה לא טקט, הוא הולך לעשות את זה לאנשי, אדם מתגייס כאילו להגיד לו, תשמע, זה חייב בנעליים כל הזמן, כאילו שאם צריך לגרר אותך איפשהו, לפחות יישאר ממך איזה זכר, שידעו מי אתה, אם צריך באיזה טנק, הדיסקית יישאר, ולא תימס שם עם כל הגוף שלך. זה לא נשמע טוב, הסיפור הזה. אבל אני חושב זה דבר פשוט שעושים, שאדם מבין, אני אענה חלק מהאומה. אז אצל חיילים זה יותר בולט ויותר, אבל כמו שיפה עשו שכל מיני נרצחים הכניסו לתוך חיילי ישראל, זה מי שחי פה בארץ הזאת עם הסיכונים, הוא מבין את מה שיכול לקרות לו, וזה ממתיק הרבה מהניחומים, שאתה מבין חלק ממה אתה, על מה אתה, על מזבח מה אתה מוכן ל... מוכן להסתכן. יש שם שמואל יפה, תראו את המקור הראשון למעלה. כתוב על השבת, מקור הראשון. רבי יהודה אמר, וברך אלוקים את יום השביעי וקדש אלוקים, וברך אותו וקידש אותו, מה הוא ברך וקידש? ברכו במן, ברך אותו בזה שלא ירד מן ושבת, וקידש אותו במקושש. שמה? שהמקושש חילל שקושש שצים ביום השבת והרגו אותו. אז קידש את השבת, איך קידש? על איזה שחיסלו את המקושש. הנה לכאורה קשה, למה התחייב המקושש מיטה? עלו לשם שמיים מתכוון, תראו מיטה שהמקושש, למה הוא עשה את זה? בעדים והתראה. למה? הוא רצה שביד אחרי שיש שבת, המסיים מצווה על השבת, שבן אדם אחד ימות, יחלל שבת וימות. למה? שיבינו מה ערך השבת. שיבינו שזה דבר שווה שלא למות, מה למות? שיהרגו אותך. כמו אדם, חיללתי שבת, כל כך פגנתי בעולם, ואני שווה לי לבית החיים, בשביל לתקן את הנשמה שלי, כי ניתקתי את עצמי משבת, החזרה למקוריות שלנו. כתוב במדרש שהוא עשה את הכל לשם שמיים. אז הוא שואל שאלה קשה מאוד, שאלה גם קצת הלכתית. יש דבר שנקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא כל מעשה שהוא אחד מהעבודות מלאכה בשבת, אדם חייב עליו מיטה. כמו שאדם, נגיד, אדם רץ על דשא ואיכשהו נתלה שם איזה ענף, הוא לא מתחייב משום קצירה. יש, או נגיד אומרים מישהו שהוא, נגיד חרישה, אז אם אתה מנסה לחרוש, לחפור באדמה בשביל אשתו, לא, אם אני רוצה סתם אפר לזה, אני צריך לאכול למשהו, לקחתי חול, אני לא חורש. זה נקרא בלשון הגמרא, מלאכה שאינה צריכה לגופה, אני לא צריך את גוף המלאכה. אני לא צריך את החרישה, אני פשוט צריך את האפר. אז למה הרגו אותו? הוא אומר דבר חזק מאוד. הוא רצה למות על השבת. הוא עשה את זה לשם שמיים. אז לפי זה הבדין שהרגו אותו לכאורה לא בסדר, נכון? שהרגו בן אדם, הרגו בן אדם צדיק, נכון? הוא אומר השם ישמואל, הכל בסדר. הוא אמרו לו, אסור לחלל שבת. הוא אומר, אני לא, אני רוצה את העצים בכוונה. הוא לא אמר, זה מלאכה נצחה לגופה, אני רוצה שם שירו שם מישהו מת על השבת, כי אז לא הרגו אותו. אז הוא אמר, מהתורה מלאכה נצחה לגופה, היא לא אסורה בכלל. הוא עשה מעשה, הוא לא צריך את העצים, לכן ממילא הוא בכלל לא עשה איסור תורה. כי הוא לא צריך את העצים האלה. בדין הרגו אותו, גם בסדר. הוא אמר, כן, הוא רוצה את העצים, בכוונה הוא אמר את זה שהרגו אותו, והכל בסדר. הוא אומר, אין טוב שהרגו אותו, והוא התקדש בקדושת השבת. הוא אומר, האדם הזה, הוא נהיה השבת של העולם. אחד של הדורות ממנו נראה מה קדושת השבת. הוא אומר, אותו דבר, כתב מודגש, מי שנהרג או נשרף על קדושת השם, זכה להיכלל בקדושת השם. כמו כן, המקושה של אחד קדושת השבת, התקלל בקדושת השבת. שהוא מת בגלל השבת, אדם שמת בגלל הארץ, הוא נזדקח בקדושת הארץ, בשביל קדושת הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שכתוב עליהם, הגמרא אומרת על הרוגי לוד שאין בריאה יכולה לעמוד מלחיצתה, הגמרא מספרת על לוליאנוס ופפוס, אנשים שמהשמות שלהם לא נראים יהודים קשרים כל כך, שהיו קרובים לרומאים, ואיכשהו פעם מסרו את הנפש בשביל לא לסבך את כל העיר שלהם באיזה עלילי אדם. עכשיו בדיוק את הפרטים שם בגמרא, על איזה סיפור. אנשים כאלה שפלים שברגע אחד מתהפכים מהקצה לקצה ומתקדשים בקדושת האומה. לכן ביום הזה, אתמול ביצה הרב דודקביץ' אמר, מה דבר, אני לא חשבתי על זה, אני לא נוהג כך. הוא אמר, אני לא יודע, ביום הזה, אני לא, ברפאנו, אני לא מתפלל על אנשים. הרב קוק, מי שיודעת, סיפור מזעזע. הרב צבי יהודה, כידוע, לא היה לו ילדים. פעם הוא בא לרב קוק, תתפלל עליי, אין לנו ילדים. אמר לו, אני לא מתפלל על אנשים פרטיים. לך לרב חרלף שיתפלל עליך. לא, אני איש כלל, אני לא מתפלל על אנשים פרטיים. אתם מבינות את הבן שלך? סיפור בדיוק כזה של הרבי הרייץ. הרבי הקודם מלובביץ', הרבי מלובביץ' גם לא היה ילדים כידוע. ופעם היה, זה נראה לי זה שמחת תורה, שהיה מפורסם שהרייץ היה לו, היה מחלק תפוחים לכל מיני אנשים, והיה איזו סגולה כזאת שהרבה הוא בירך אותם בילדים. פעם הרבי אמר לו, מה איתנו? אמר לו, חילקתי את כל מה שהיה לי היום. לא שמרתי לכם. טוב, איזה משפט להגיד ככה לחתן שלך. שיש, דודי אומר, יש ימים כאלה, אתה עסוק בתפילות על עצמי, על הפרט, אתה נורמלי כאילו, זה ימים של כלל, אל תתבדל מהם. לא נראה לי שזה רע, מי שבשחרית התפללה, הכל בסדר, אבל זה קריאות כיוון כאלה, איך אנחנו, מה זה היום הזה? ועל זה אני חייב לברוח לכם מפה. יש פה נביא עוד שם המכונה צילום, שבתי לצלם מאמר מאוד מאוד יפה של הרב חרלף, כתוב בשפם גם מאוד פשוטה, שבדיוק נוגע בנרצחים לקידוש השם, שהופכים שהיחיד נהפך להיות כלל. שכל פרט שבדרך כלל רואים אותו לפרט, ברגע אחד הופך להיות, אומרים מחנת דור הגאולה, שרוצים הרבה סיפורים כאלה. כי כל תהליך הגאולה, להיגאל מהמיצרים הפרטיים שלנו, להפוך להיות כללים. ותמיד אדם הוא הנפש. כשנשפך דם, תמיד גם רואים את זה במציאות, איזו אחדות כוללת כזאת באומה. למה? הוא אומר, כי אנחנו נפש אחת, בכל הגופים חולקים, אנחנו נפש אחת. כשנשפך הדם, כשיש היעדר חיים, שם כולם מרגישים. גם כשדוקרים אחד, גם השני נדקע. הוא כותב, כמו כתוב לעם ישראל, כמו שושנה, כששנה בין החוכים כתוב, מה שושנה הזאת, ככל שהקוץ דוקר בה, היא מוציאה את ריחה הטוב יותר. הוא אומר, ככה האומה, דווקא אז שנפצעים, אז ממילא האור של האומה מתגלה, נזכה להיכלל בקדושת האומה, להתראות, אנחנו בורחים, ויש פה דף לימוד, באמת יש לנו ללמוד אותו, באמת יפה.